Kalner und Bezirhan. Grüße.
Fertig wird er noch nie? ובזאת מגיעים אל גולת הכותרת, סוגיית גולת הכותרת של מאמר ראשון. פה תתברר לנו מה זה גולת ישראל. ונשיא מאמר ראשון, ויש תמונות מסוימות להגיד שמאמר ראשון הוא השיא של ספר הכוזרי, אנחנו מגיעים לשיא של השיא של ספר הכוזרי. זה רק מבחינה מסוימת, כי יש בו שיא, דווקא השיא של ספר הכוזרי זה מאמר רביעי. הוא לוקח את כל המאמרים, כל מה שנלמד עד כה בתור מבנים, מה שנקרא לזה, מבנים מוזיקליים. נעשה את מכל העסק סימפוניה, אז יש כל מיני מבנים מוזיקליים שהוא הולך ויוצר בכל השלבים, ובמאמר רביעי עושה סימפוניה. כולם נגדים בבת אחת. אבל לכל מקום יש פינה מסוימת, כמו שאמרתי בהתחלה. אמר הכוזרי, ישמר לך החבר, לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, ולבל תשיח דעתך, אם הדבר נודע ברבים דבר אמרותם את אלוהיהם, על אף המעמדות האלה. שמוע השמעת כי בית הנביאים מהם עשו להם עגל ויבדו לו ולא לאלוה. כן, אז נמשיך את ההקדמה שהתחלתי, ולהגיד שהסוגיה הזאת, הנעלה והעליונה, היא כדעת כמה דברים שמופיעים במין סדר כזה של כספים, אין להם שמירה אלא בקרקע. יש מצבים כאלה שהדבר הכי יקר הוא נמצא במעטפת הכי שפלה, ויש מין דברים כאלה שהדברים היותר מהותיים ויותר עמוקים הם באים בסדר כזה של או מתוך החושך, או כמו שדיברנו בכלל בהקדמה של ספר הכוזרי בכלל, שהספר הכוזרי הוא בא במין סדר כזה של או מתוך החושך, של בתור כתב ההגנה על הדת המושפלת הולך ומתגלה ככתב האדונות לדת השופטת. אז גם פה ההתבררות היותר מהותית של הערך היותר עצמי והאלוהי, עניין סגולת ישראל, התברר על רקע הסיפור היותר מזעזע, המסגרת היותר האנטי של מה שמורגש ככבוד לעם ישראל, חטא העגל. בוא תסביר לי את הסיפור הזה, איך יכול להיות עלובה קלה זו המזנה תחת חופתה. מה קורה שם? תחת הר סיני, ממעמד הר סיני עשו להם עגל ויבדו לו ולא לאלו. אמר חבר, חטא אשר גינו הם בעצמם תוך גדולתם, ואין גדול אלא מי שחטאיו ספורים. פיתוי מפורסם. אמר הכוזרי, אינך אומר כך כי אם דרך הפרזה או תוך מסוף פנים לעמך, וכי מה יש לך חטא, וכי יש לך חטא גדול מזה, ומה מעשה טוב יישאר להם אחר זה? מה זה אתה מורח אותי פה במילים? חטא הם עצמם גינו, אמרו שזה נורא, זה תשאיר, כל הכבוד להם, רק על זה אפשר לדבר, סימן שהם בסדר. לא, אתה עושה צחוק? יש לך חטא גדול מזה, מה מעשה טוב יישאר להם אחר זה? זאת אומרת, מה אנחנו צריכים להסתכל פה על עניינים כמותיים? יש פה חטא אחד שמגלה על בגידה מוחלטת בכל הסיפורים שלך, אי התאמה מוחלטת בכל עניין האלוהי. אז עושים עוד מעשים טובים? מה המשמעות למעשים טובים? וכי יש ערך לכל מעשים הטובים אחרי דבר כזה? כי פה הגלה עם מילטה על מי הם ומה הם ומה הם שווים. אמר חבר, קטר לי זהב, חכה לי מעט, בוחר לך גדולת העם הזה. ודי לי בעדות שהעידה התורה כי אותם בחר האלוה לו לעם ולאומה מבין כל האומות העולם, וכי העניין אלוהי חל בכל אמונם, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדבור האלוהי, ומהם עבר העניין אל נשיהם, נא לתקן, ומהם עבר העניין אל נשיהם, כי גם מהם קמו נביאות, ואילו לפניהם לא חל העניין האלוהי כי אם על יחידים. אחר אדם ראשון, במקום שעליהם עברה סגולה זו, לא, לא נכון. כי אם על יחידים, אחר, או אולי אחרי, אדם הראשון. אדם הראשון, למחוק, זכה לסגולה זו, אדם הראשון היה שלם בכל ולא יוצא מן הכלל. כי מה פגם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת יד, אומן גדול חוכמה וכל יכול. ונוצר מחומר אשר בחרו אומן זה לשם צורה שרצה בה. לשלמות זו לא הייתה מניעה לא מצד מזג זרה האב וגם האם, ולא מצד הזנה והטיפוח בשנות הענקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים חבל הערך, כי אדם הראשון בראו אלו בתבנית איש הגיע לסוף שנות בחרותו, שלם בגופו ובמודותיו, והוא קיבל מת האלוה את הנפש בשלמותה, בלי החיוני, את הנפש בשלמותה, ואת השכל במעלה העליונה האפשרית לאדם לפי תכונתו האנושית, ואף את הכוח האלוהי שמעל השכל. רצוני לומר את המדרגה שבהגיעו אליה ידבק האדם באלוה וברוחני, וישיג את האמיתות בתחילת מחשבה בלא עיון ולימוד. לכן נקרא האדם הראשון אצלנו בן אלוהים, וכל הדומים לו מזרעו נקראו בני אלוהים. והנה אדם הראשון הוליד בנים רבים, אך מכולם לא היה ראוי לבוא במקומו כי אם הבר, כי רק זה היה דומה לו, ומשרגו קין אחי מתוך קנאה שנתקנה בו על מעלה זו, ניתן לאדם שט תחת הבת, ושט היה דומה לאדם, והיה לסגולה בלב. במקום ולכן עשה הוא לסגולה לאדם וגרעינו, לא. ושט היה דומה לאדם והיה סגולה בלב. ואילו שאר הבנים לא היו כי אם כקליפות, וסגולת שם היה אנוש בנו. וכך נמשך העניין עד נוח על ידי יחידים שהיו לבבות. כולם דומים לאדם הראשון ונקראים בני אלוהים, ולכולם שלמות בגוף ובמידות, בריחות ימים, בחוכמה ובחושר מעשה, ולפי ימי חייהם מונים אנו את השנים מאדם עד נוח. וכך היה הדבר גם בדורו אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו עניין אלוהי, כך למשל תרח, אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו לעבר, גדולה מזה, הוא הכיר גם את נוח, כי העניין האלוהי נמשך אצלה מאבות אבות אל בני בנים. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי, ועבר היה סגולת שם שהיה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, שבאמצעיתה נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען. היא ארץ הנבואה, אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום, וסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק. ולכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא, ארץ כנען, ואותה ייחד ליצחק. וסגולת יצחק היה יעקב, ולכן הורחק עשיו אחיו מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, ולכן היה להם המקום ההוא המיוחד בהתגלות העניין האלוהי לנחלה. כמותה היה התחיל העניין האלוהי שעדיין הלא חל כי אם על יחידים שוכן בקרב קהל, והאלוה השגיח על בני יעקב גם ביותם במצרים להפרותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר גדל איש את האילן ששורשו טוב עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שממנו נהייתה האילן. רצוני לומר דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם אברהם יצחק ויעקב ויוסף ואחיו, והפרי הבשל בא במשה אהרון ומרים ובאנשים כבצלאל וכאהליהר וכראשי המטות, כשבעים וזקנים שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת, וכיהושע, נשמע כיהושע, מה זה הדבר הזה, וכיהושע כלב בחור ורבים זולתם. בעת ההיא נמצאו בני ישראל כולם ראויים להיראות האור האלוהי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם. אמנם היו ביניהם גם חוטאים שנואי אלוה, אבל אין ספק שגם הם היו סגולה, למחוק את המילים מבחינה ידועה. שהרי, אם כי זה לא אסון כל כך מבחינה ידועה, אבל קיצור, שהרי מצד שורשם וטבעם היה בהם מין הסגולה, ועתידים היו להוליד בנים שיהיו סגולה. כך יש להיזהר באב החוטא, שכן הוא הנושא את זרע הסגולה, אשר בהזדקחו תתגלה בבנו או בבנו, כמו שאמרנו בנוגע לתרח ולאחרים, שלא דבק בהם עצמם העניין האלוהי, אבל עתידים היו לפי שורשם להוליד בני סגולה, מה שאין כן בשורש כל מי שיצא נחם ומייפת. דבר דומה לזה אנו מוצאים בעניינים הטבעיים. פעמים רבות אין האיש דומה לאביו כלל, אבל דומה הוא לאבי אביו, ואין ספק שאותו הטבע ואותו דמיון כבר יהיו צפונים באב. אם כי הדבר לא היה גלוי לחוש, כך היה הטבע של העבר צפון לבניו עד שנתגלה באברהם. טוב, זאת התורה. עכשיו בוא נראה מהי התורה, שזאת התורה. כתר לי זהר, חכה לי מעט, ואוכיח לך גדולת העם הזה. בוא, אני צריך לעשות לך הקדמה. אני לא רוצה לדבר על שאלתך, כי אין לך אוריינטציה. קודם כל, בוא נעשה הקדמה, בוא נעשה לך סיכום, תבין בכלל את המסגרת של מי ומה זה עם ישראל. ואחרי זה, על פי זה, נחזור לשאלתך. כן, מה אתה אומר?
צדיק ג' זה כאילו, ראינו כבר פסקות קודמות, שלכאורה, למרות שנראה שהחבר עובד שמות התשובה, רק בסוף, בעצם כבר בהתחלה כבר הוא אמר משהו, מה שאת צריך להאמר. גם פה זה ככה, הוא צדיק ג' זה באמת לא מה שאת צריך להאמר, עוברים עליו בשתיקה.
זה לא שהוא לא היה צריך להאמר, זה נכון, זה היה צריך להאמר, אבל זה ודאי לא מספיק. זאת אומרת, זה פתיחה, זה לא, הוא לא פה מתמצת את הכל. חץ שתינו הם עצמם דור גדולתם הן גדול כי מלחתה אסורי. טוב טוב טוב, אני צריך להביא לך את כל העניין, ואז אני גם אוכל גם מה שאמרתי פה, תראה שזה נכון, אבל זה לא עונה את כל התשובה. או אולי ביחס לשאלה על החטא, אז אולי זה עונה כן את כל התשובה, אבל אני, מה שאני ניסיתי להגיד לכם מקודם, שזה מין סיפור כיסוי כל הדיון בחטא, ומה שהולך ומתברר פה דרך אגב, כדי שאני אוכל להסביר לך את הנושא של החטא, זה עצם העניין. באמת השאלה והתשובה זה אינו אלא סיפור מסגרת למטרה עצמית, כי המטרה עצמית זה בירור מה זה עם ישראל. אז בירור מה זה גדולתם של ישראל, זה באמת הנושא, איך נקרא לו בעגה שלנו, אז נגיד זה הנושא של תפוחי הזהב. אבל המסגרת של השקלא וטריא זה מסגרת מסגרת הכסף, זה לא עיקר העניין. אבל ייתכן שברובד, עכשיו אני חושב זה נכון להגיד ברובד של מסגרת הכסף, אז זה כן כן כל מה שצריך להגיד בהמשך, שאלה נכונה. בסדר, אנחנו נלך ונראה שרבי יהודה הלוי באמצעות חטא העגל הוא מוכיח את גדולתם שאין למעלה מזה. מה שהולך ומתראה כהתנצלות, הנה זה כמו המודל, זה כמו המודל של הספר, מה שנראה כהתנצלות על משהו שלא בסדר, הופ, פתאום מסתבר שזה הוכחה יותר גדולה, ודווקא חטא עגל הוא זה שמבליט איזה ענק זה העם הזה. זה מה שהולך להתברר. אמר החבר, כתב לי זהר בבחיר חסה גדולת העם הזה, ודי לי לעדות שעידה התורה כי אותם בחר האלוה לו לעם ולאומה בין כל אומות העולם, וכי העניין האלוהי חל בכל המונם עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עבר העניין אל נשיהם. יש פה שיבוש בעוד אחד המקומות שקשה לסלוח, כי הדיוק פה הוא קריטי ממש, כי לפי התרגום של אבן שמואל, אז יוצא שפירוש המילה סגולה אצל הכוזרי הוא שונה מפירוש המילה סגולה לפי אבן תיבון. כי לפי התרגום הזה, אז פירוש המילה סגולה, כלומר תכונה, תכונת הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. אבל לפי אבן תיבון יוצא שפירוש המילה סגולה בכוזרי זה לא תכונה אלא מעלה, המעלה כמו אבן סגולה, כלומר אבן חשובה, חשיבות, ניתן לי סגולה, חשובים, נעלים. זה אומנם עניין סמנטי, אבל מכל מקום, מאחר שהמטבע הלשונית של סגולת ישראל שהיא נבנית מפה היא כל כך יסודית, אז פשוט לא יפה למשל את האוריינטציה של אבן תיבון מהמושג הזה, כי זה מושג מאוד מרכזי. זה כמו החטא שחוטא, אני חושב, הרב קפח, ומה שמחק את המושג עניין האלוהים, אני מתואר, מספר הכוזר, שם במקומו את הדבר האלוהי או משהו כזה. על כל פנים זה לא יכול להיות, כי זה עניין מהותי, זה מושג מהותי, שגם אם אתה אומר בסדר הכוונה זה אותה משמעות, רק מילה בתרגום מילולי יותר נכון, לא. פה המילה היא נושאת בקרבה את כל הרעיון. אז פה מסתבר אמת שיש תכונה בעם ישראל, ובגלל תכונתם הם סגולה, אבל לא שהתכונה היא סגולה. צריך לשים לב לזה, כי אצל הרב קוק הוא משתמש במילה סגולה במשמעות אחרת משל הכוזר, כי אצל הרב פירוש המילה סגולה זה תכונה טבעית.
רואים פה שהפירושים השונים, איך רואים שלפי אבן תיבון זה מעלה ולפי אבן שמואל זה,
תראו, תשימו לב, פשוט תשימו לב זה מה שעולה, כי הנה נשורות פה במה שאמרתי לכם לתקן, שם תראו שזה שני דברים. עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עבר העניין אל נשיהם. אבל אבן תיבון לא מתרגם עברה סגולה זו, אם אתה אומר סגולה זו, איזה סגולה זו? סגולת הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, כך אתה מבין את המילה סגולה, זה ברור, בזאת קיבלת הגדרת המושג סגולה על פי אבן שמואל. אבל בהמשך אז שישתמש אבן תיבון במילה סגולה, אז הוא יגיד והיה דומה לאדם והיה לסגולה, לסגולה בלב. היה לסגולה בלב, לא, כן, זה לא במשמעות של קיצור, אין מה שאתה לא יכול להכניס את הראוי לשמיעת הדיבור האלוהי, לא, מאחר שהוא ראוי לשמיעת הדיבור האלוהי לכן הוא סגולה בלב. זה שני דברים, התכונה והסגולה. סגולה זה חשיבות ממעלה. כן. והסמנטיקה הזאת אחר כך היא גורמת ללומדי כוזרי להתבלבל. אני כבר ראיתי תלמידי חכמים מתבלבלים מזה, כי אצלנו, מרוב שאנחנו רגילים לכתבי הרב, אנחנו רגילים סגולה, מה יש לך סגולה? מה מושג הפוך לסגולה? סגולה ובחי, נכון? ככה נגיד את הכל, סגולה ובחירה, שני הצדדים, סגולה ובחירה. ואתם תגלו פה, שפה הכוזרי, הסגולה היא בחירה. זאת אומרת, מי עם הסגולות? לבני יעקב היו כולם סגולה. כולם יחד ראויים לעניין האלוהי, ואחר כך יסתבר שאלה שהם היו, זאת אומרת, מי הם הסגולות? הסגולות הם כל אלה שהם נביאים בפועל, שנמצאו ראויים לנבואה מתמדת. זה נקרא סגולות. זאת אומרת, אנחנו נראה שהמעלה של העניין האלוהי אצל הכוזרי הוא לכאורה במבט הראשון הוא לא נמצא אצל אלה שיש להם סגולת ישראל, כלומר תכונה עצמית שלא יכולה להימחק מהם בכל תנאי, אלא פירושו שמופיעה בהם הנבואתיות באופן מלא, והם נביאים. מי הם הסגולות? משה, אהרון, יוסף וכולי, ראשי המטות, 70 משכילים. אתם יודעים מה? כולם יהיו סגולה. זה הסגנון של הדיבור שלו. משמע, מי זה הסגולה? הנביא הוא הסגולה. כלומר, איש איכות הוא הסגולה. כלומר, זה לא עניין סיגולי, מישהו סגולה. זה עניין ממשי. מישהו בפועל, לא רק בגלל תכונתו הפוטנציאלי, אלא בגלל שהוא אדם איכותי, בגלל שהוא עבד על עצמו, בגלל בחירתו החופשית, אז הוא הפך להיות לסגולה. אחר כך הוא אומר, אמנם, היו בהם גם חוטאים שנואי האלוה, שגם היו, גם הם היו סגולה. ופה הסתבר לנו מה שקיקנו לך לדרות, בנקודה הזאת, סגולת ישראל. ברגע זה, כן. החסידות לקחה מהכוזרי, תמשה סגולת ישראל, ועשתה עם זה ממשמעות של הרב. אבל הכוזרי עצמו, בטרמינולוגיה שלו, זה לא כך. המילה סגולה אין משמעותה הפשוטה אצל הכוזרי, התכונה העצמית שלא יכולה להסתלק מאדם על פי בחירתו החופשי. מה פתאום? זה לא פירוש העניין. פירוש העניין סגולה זה מי שמופיע בו החשיבות האלוהית. במה מופיע בו החשיבות האלוהית? כי יש בהם גם תכונה אלוהית. הרשעים, לא, הרשעים הם לא סגולה, לא, הם כן סגולה. כי אומנם הם אינם סגולה מבחינת הבפועל, אבל כמו בעיקר אנשי הסגולה, מי אנשי הסגולה? משה, אהרון, מרים והנביאים בפועל, שהתגלה בהם העניין האלוהי בפועל. אבל הם גם סגולה כי יש בהם תכונה. טוב, אני עוד אריך בזה. סליחה? כן? העיקר זה מושג אחר. מושג אחר שכולל איתו, אין בו את המושג, זה לא מושג הפוך למושג בחירה. זה מושג שכולל בתוכו את הבחירה החופשית. זאת אומרת, את האיכויות שיוצאות אל הפועל על ידי הבחירה החופשית.
מה הכוונה סגולה הבחירה?
יש לי מילה יותר קצרה, או בדיוק כמו שאמרת, שתי מילים. איגרת, תקנה. שיעורי בית.
הרב, פסקה בסוף למדבט שאומר, אולם בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד רואים עניין האלוהי. זה לא בעצם פירוש אותה מילה, כולם יחד רואים עניין האלוהי, זה פירוש שהיו כולם סגולה בעצם.
כן, זה שני דברים. לפני קודם הוא הסביר, כי פה אומר, נסו כולם לשמוע את הדבור אלוהי, ומהם, עד שנסו כולם רואים לשמוע את הדבור אלוהי, ומהם עבר העניין זה אל נשאם, אני חוזר להתחלה. אז פה הוא לא קורא לזה סגולה, פה הוא אומר רק הם היו סגולה. זה כבר הסביר לנו פה מה זה סגולה. עכשיו שהוא אומר פה, תבין שהוא אומר שזה שני דברים. בני יעקב היו כולם סגולה, כולם חשובים ונפלאים באלוהים. עכשיו הוא לא מפרש לך מה זה סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוהי. הוא אומר, דע לכם, הם היו כולם חשובים כי כולם היו, כי כולם יחד היו רואים לעניין האלוהי. זו המשמעות הזאת, שלא לדבר, איך כתוב אצלך? תן לי אולי נמצא.
אני אמור לבא.
ובני יעקב כולם סגולה היו, כולם ראויים לעניין הזה. אותו דבר, אין בעיה. אין מקום מיוחד לעניין הזה. לא, כתוב, ככה צריך להבין.
לפי אבן שמואל, סגולה זה מעלה?
כן.
אבן
טיבון.
אבן
שמואל. אבן שמואל סגולה זה תכונה.
אבל הנה הוא אומר, עברה סגולה אל נשם, אם זה תכונה. אז אצל הנשים אין את התכונה הזאת.
הוא אומר, ומהם עברה סגולה זאת של הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. הוא מגדיר את המושג סגולה, אבן שמואל. מה זה הוא מגדיר? על פיו זה יוצא, אני חושב שהוא לא שם לב מה שהוא מדבר. אבל כתוצאה מזה, ככה זה יוצא. שסגולה, כלומר, הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, מהם עבר הסגולה הזאת, הראויות הזאת אל נשים. כן, מה השאלה שלך?
מה, אנשים אין להם בתכונה את זה ש... זאת אומרת, עצם זה שהוא אומר שזה עבר אל נשים...
זה לא קושייה, הקושייה הזאת זה לא קושייה ל... על אבן שמואל בכלל, כי זה באותה מידה זה קשה על אבן טיבון. היא גם בלי המילה סגולה, אבל מדובר פה על תכונה. כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהם עבר העניין, איזה עניין? העניין של הראויות לשמוע את הדיבור האלוהי אל נשם. וזה פלא. זאת אומרת, צריך להתייחס לזה. מה זאת אומרת?
אם אני אומר שזה בחירה, אם אני אומר שזה מעלה, אז שזה
לא,
מבחירה, לא. בסדר.
אבן טיבון לא כותב פה סגולה, ברוך.
כן.
מבחינת התוכן של מה שנאמר פה, אין לזה בין אבן טיבון לאבן שמואל, וגם זה ברוך. רק זה קורה לזה במילה סגולה, זה הכל סמנטיקה. וכולם מסכימים שפה מדובר לא על מעלה, אלא על ראויות לשמוע את הדיבור האלוהי, ומהאנשים עברה הראויות אל נשם. זהו, זה התוכן לפי כולי אלמה, אין אותך לא כתב בנושא. רק זה, במקום להגיד ממשפט הרוב שנקרא ראויות לשמוע את הדיבור האלוהי, אז הוא קורא, הסגולה הזאת עברה. זה פיצוץ. יש לך שאלה, היא שאלה נכבדת, צריך לדון, הייתכן, מה זאת אומרת? מה, אנשים אין להם את הראויות לשמוע, אין להם את התכונה רק על ידי האנשים? מה ההיגיון פה? מה הטיעון? עניין קשה. אבל זה לא קשור עכשיו לדיון שאני, זה דיון נפרד. רבי ענה לו בן
שפלה,
שלא? כן, אולי אפילו עכשיו. רק זה בתנאי שהנושא הקודם מוצע. בסדר. כן. ביחס לשאלה שעוד מעלה פה, דן בנושא הזה ספר שנקרא לקח טוב של המרי אנגל. שם זה המקום ששם נוהגים לצטט לפני שלומדים את ספר הכוזרי, אז מביאים את כל הסופרלטיבים, כל ה תיאורי ההתפעלות שיש את כל גדולי ישראל מהכוזרי, ובין יתר מצטטים שם את מרי אנגל. אבל כי שם הוא מתייחס לסוגיה שלנו, הוא אומר את הדבר, מסביר את העניין ואומר, מצאתי אונלי באחד קדוש מדבר, והוא רבינו רבי יהודה לוי, ורוח השם, רוח השם דיבר בו, או שזה מריאד, אחד מהם אמר רוח השם דיבר בו, ואחד אומר ודבריו עם קודש הקודשים. אני התבלבלתי, מי אומר מה? עיקר שני הדברים האחרים. הייתי, בהזדמנות זאת הוא אומר, מצאתי אונלי, הוא עושה איזה מערכה שבו הוא מסביר את היחס בין איש לאשתו. והוא אומר שהקשר בין איש לאשתו הוא קשר רוחני, נשמתי, הווייתי, פנימי. וספירת החיים של האיש הוא נשפט אל אשתו בצורה ממילאית. זה סוד הסוגיה שם בגמרא בברכות, שאומרת שאין פרי בטנה של אישה מתברך אלא פרי בטנו של איש, ועל כן גם כן לפי שיטה אסכולה שלמה בגמרא, אז למשל בקוס של ברכה, אז די שהאיש ישתה ואשתו מתברכת ממילא, שהרעיון הוא שקשר החיים שבין האיש והאישה הוא מצוד נשמתם האחת, שהיסוד האקטיבי, הצד שבו בולטת יותר הצדדים הצורניים, המעצבים, האידיאליים, המנחים, אלה שהם בראש, פנים, הם מציינים את הפנייה, אחור וקדם צרטן. אז סביר שהקדם הוא האיש ואחור זה האישה, כמו שאומרת הגמרא. זאת אומרת, הצד של הפנייה, של המדיניות, של הרוח, של האופי, של האידיאל, זה הצד הנשמתי המשותף להם, המתגלם בצורה בולטת יותר, בצורה דומיננטית יותר, באיש שמתבש את דרכם בחיים. ואילו הצד הנפעל, הצד הפסיבי, הצד שנעשה במפעל האלוהי, על פי הרצון האלוהי, בצורה ממילאית, לא מצד האקטיביות, אלא מצד התכונה המקבלת, זה הצד הנשי. הקשר לספרת החיים האלוהית, לאופי הנבואי, שזה שפעה, זרימה של נשמתיות, תודעת חיים אידיאלית, ערכית, שהולכת ומעצבת את אופי האומה הישראלית בכללות דורותיה, ונותנת לה את תכונתה העצמית שבה היא קורלטיבית, בה היא תואמת, ראויה לשמוע את הדיבור האלוהי, היא עניין אחד עם הוויית הדיבור האלוהי. התכונה הזאת היא מתגלה בראשונה על הצד האישי, ומתוך כך מופיעה גם אצל נשיהם. זה מה שמתגלה בזוגיות המופלאה הזאת, למשל בין רבי עקיבא ואשתו, שהוא לומד תורה, וכשהוא לומד תורה אז שלו ושל תלמידיו, של כלל ישראל, שלה הוא. כן, גם במשמעות, ודאי במשמעות הפשוטה של מסירות הנפש שלה ותשוקת התורה שלה ואהבת התורה שלה, שמכוחה הוא מקבל את כל המוטיבציה, כי אהבת התורה ומסירות נפש של התורה, לזה מקבל רבי עקיבא מאשתו, שהיא כל שאיפתה היא תורת ירושלים, תורת הכלל, תורת גאולה. ומכל מקום, את מעמד הנפש של התעצומה הרוחנית, של החזקת יכולת העמדה יומיומית בבלויי הסחבות ובסבל החיים השכונתי היומיומי של בת העשירים הזאת, שמסתם לא ידע כל מעמד בחייה, שלפתע היא חיה באשפטות ממש, במציאות בלתי סבירה, שצריכה לקבל נחמה מזה שיש כאלה שאפילו תבן אין להם. אז היכולת של האישיות הזאת שבשעת מבחן לפתע מישהו פוגע בה בצורה שכל אישה אחרת כבר הייתה מתמוגגת בבכי, והיא אומרת מצבי שישאר עוד 12 שנה. מאיפה את התעצומה הזאת? מאיפה הכוח הזה? מאיפה יש לה את זה? הלו אין להם פלאפונים, הוא לא מדבר לה, לא מסביר לה כל ערב מה הוא למד בישיבה מרבי אליעזר ורבי יהושע. אז מאיפה הקשר? אין ביניהם קשר. זאת אומרת, בסדר, אני מקבל ממנו כתוב ששולח לה משהו לשרוד, אני יודע שהיה שולח לה קצת כסף, שלא תמות ברעב, קצת בפרנסתה, אבל זהו. 24 שנים, חיה כך, ואין לה בגדים ללבוש, אני רוצה לקבל את גדול הדור. איפה היא מחזיקה מעמד? מחזיקה מעמד, כי הקיבה שלה הוא מתרומם. וכשהוא מתרומם ממילא, כל מה שיש לו, שלה. כל מה שיש לו, שלה. וזה קשר נשמתי, הספירה שלו זה הספירה שלה. בלי קשר. אין שום קשר פיזי, אין אפילו קשר נפשי. יש ביניהם קשר רוחני נשמתי. ושם היא חיה, ושם הם נמצאים. והספירה הזאת היא עיקר הקשר בין איש ואשתו. שבני התמותה הרגילים כמותנו, הם בגלל שפלותם וגסותם, אולי הפרנסה מהרבדים הנפשיים והגופניים, אז הממדים העיקריים של הרוח והנשמה לא היו עומדים לפני עצמם. אם כי כאשר באמת כל יסוד הקשר הוא רק נפשי, לא כל שכן רק גופני בינו לבינה, זה נוסחת פלאים להתפוררות, להתפוררות המשפחה. עוד פנים תרבות, בטח עברי, חיה מרבדים האלה בלבד, אז היא חיה כמו שהיא חיה. היינו בעיתונים, היינו בגרף הדבושים. כי באמת הקשר העצמי בעם ישראל הוא חי מהנשמה והרוח. וזה צריך לתת את התעצומות הפנימיות. וכשהצדדים האלה קיימים ויש את האיכות הפנימית, זה נותן חוסן רב לנדים הנמוכים. שהם, עוד פעם, כשהצדדים הגבוהים נמצאים, הם יכולים לסייע גם לצדדים הגבוהים. אבל מכל מקום זה העיקר. והמבנה הנשמתי של עם ישראל כזה הוא. פרי בטנה הרוחני של האישה, כמו פרי בטנה הפיזי, מתברך מפרי בטנו של איש. ומתוך הקשר הרוחני, נשמתי שביניהם, ותוך זה הופך את דעת אלוקים שבהם. הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי היא זרם חיים פסיכי קולקטיבי, היא זרם החיים של העניין האלוהי. העניין האלוהי הוא העניין המחולל את הכל, מקיים את הכל, מדריג את הכל, דומם, צומח, חי, מדבר. ישראל בתכונתם הנבואית, והעניין הזה, ספרת החיים הזאת, הנה היא כולה שפעת חיים שאיפתית, עדינה, מוסרית, קדושתית, שהיא בספרה הגבוהה שלה הולכת וסוחפת את הנשים אל הגובה של האנשים. כה תאמר אל בית יעקב ותגד לבני ישראל. אבל הדיבור האלוהי הוא בא בסדר כזה ש... כן, יכול להיות שיש צד כזה שנשים העניין האלוקי מתעניין בהם עוד לפני שהוא מדבר על בני ישראל, מקדים פה ששולח את משה לדבר איתם, לדבר קודם כל עם אנשים ואחר כך עם האנשים. ומכל מקום הדיבור האלוהי בעצמו, הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי בעצמו, זה לא בסדר הפוך. האיש הוא מתוך כך האישה. ועד הרבה, זה עצם העניין שמה שהוא הולך ומבהיר לנו פה. זה לא אינפורמציה, אלא זה הוויית החיים בספרות הגבוהות שלה. העניין הרוחני הנשמתי, והמימד הזה הוא באמת בא במציאות הנשמתית. הצד הנשמתי הגברי האישי הוא הצד המגמתי, האופיי, הצורני, האידיאלי. זה התכונה היותר עצמית לאיש, שעל כן הוא כל כך שמח כל בוקר לברך ברוך שלא עשה אישה, כי זו באמת מעלתו של האיש על האישה. כי במה שהוא צורה, הוא התכונה המעצבת, האופי המחבש, מעצב, חופש את דרכו הבחירית חופשית, לגלם בה את עולם הערכים ולעצב את איכות החיים על פי הרוח העצמית, זה התכונה שבה מוכשר האיש יותר מאשר האישה. והצד הזה הוא הצד הענייני, כי העניין האלוהי ענייני הוא, מגמתי הוא, אידיאלי הוא, תכליתי הוא, והאופי התכליתי, האופי המחפש את הכיוון, האידיאל, הצורה, הוא ניכר יותר בספרת החיים הגברית. והעניין הזה ודאי הוא הולך ומקיף את כל ההוויה הישראלית. והצד השני, הפרצוף השני של הנשמה, הצד הנשי, גם הוא הולך וסחוף ביסוד הזה. ועד רבה, בסיכומו של דבר, יכול להיות, והנבואתיות הקונקרטית, לא הראויות לעניין הנבואי, ההתאמה אל המגמה, אלא הנבואה הקונקרטית. יש, ואברהם תפל לשרה בנביאות. יכול להיות דבר כזה, שעד רבה, לנבואה הקונקרטית, הצד הפסיבי ששומע את הדיבור הקונקרטי, יש בתכונה הנשית משהו שהוא מקבל וקולט את החיות הפנימי יותר מאשר האופי שעניינו העיצוב והבחירה והיוזמה האישית, שנשארת יותר אצל האברהמים. העיד התורה, כן?
אפשר בעצם על פי זה להגיד שהראויות לנבואה זה יותר שכלי מאשר הקשיר פי זה?
אין איש ולא אישה ואין אישה ולא איש, זה לא יודע, זה לא יותר שכלי, יותר הקשיר. לא חושב שזה ניסוח טוב. רק זה לא עניין כמויות, איזה כוחות נפש אתה צריך להשתמש, אלא אופי הנבואתיות הוא צורני, והשכל הוא באמת מעצב צורה, והדרך להתקדם בחיים זה על ידי השכל. זה נכון, על השכל יש לבקש תחילה מכל הבקשות, ככה יגיד לנו הקורס ריפו בהמשך, כי רק בו נגיע ממנו בפשוט יש להזכיר שונה את הבקשה לסבל בכוונה בעבודת אלו, כי בהם יגיע אדם להתקרבות אל אלוהיו. אז כן, הדרך לעבוד, הדרך להתקדם, הדרך זה השכל, זה יותר דומיננטי. אבל מה דומה? קבלת הנבואה הקונקרטית דומני שזה ציוד פסיבי. יכול להיות שיש יותר נביאים מנביאות. אז אתה אומר, זה ברור בהרבה, אתה בוודאות טועה, כי הגמרא אומרת, אני שומע, אני מעריך מה מקום הטעות שלך, אתה חושב ש 48 נביאים ושבע נביאות בלבד, נכון?
כמו שזה לדורות.
סליחה?
כן, אבל זה
לדורות. אבל גם מה אומרת, כי פליין כי יוצא מצא מנביאים בלבד לישראל, והחלטה של בליינד, מאחר שהיו 48 לדורות, אז בליינד תמיד הם מביאים יותר, לא ברור. יכול להיות שאתה צודק, בליינד. בטח שגברים מביאים יותר. אבל בסוף הסתבר שזה לא ככה. בוא נגיד, לא נגיע לימים. לא
משנה. לגבי הנבואה של שרה.
כן.
אז אני לא בטוח אם שמעתי, אם קראתי שער פשוט אומר את זה, אבל שבעצם רק במימד הרוח הקודש היה לזה, אבל במימד הנבואתי היה לי אברהם יותר משרה.
יכול להיות? ולדבר הזה צריך לראות כתוב או מצוטט ברור.
משהו? כן.
הצד הגברי
שבעם
ישראל לצד הנשי, או מהגברים אל הנשים שלהם?
אני חושב מהצד הגברי שבעם ישראל לצד הנשי. זאת אומרת, אך אני באמת יותר נוטה להדיד, מי עבורה הם נשיהם. יש, יכול להיות שזה גם התנוצצות חד-חד ערכי, יודע. אבל אני חושב שעיקר הרעיון פה זה הגבריות והנשיות. כן. אני אומר כי גם מהם כמו נביאות, סך הכל, אנשים בסוף כמו, זה מדובר על הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. אז זה לא מדובר על סך הכל מה שבעם ישראל גם הוא נביאות.
אני קורא שאני חדד עם השאלה שלנו, זה לא, השאלה אחרת, אז מה זה שכתב כאן את המשפט הזה, זה אומר שהיה לי, אם אולי הכותב את זה, אז היה לי אב אמן לחשוב שכנראה לא היה נביאות. זאת אומרת, לא היו צריכות להיות נביאות, להיות נביאות. זה שכתב לי את זה, זאת אומרת שגם, אל תחשוב שלא יכול להיות נביאות, גם הם כמו נביאות. זאת אומרת, למה?
לא. לא נכון. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, הלא ברור שגם הם כמו נביאות. מאחר שידוע שגם מנשות ישראל כמו נביאות, אז ברור שהראויות לשמיעת הדיבור האלה לא נמצאת רק אצל גברים.
למה היה לי אבא אמין אבל לחשוב שזה יהיה רק אצל הגברים?
זה לא הנקודה. הוא לא אומר את זה פה בשביל שנעלה אבא אמינה שנמצא רק אצל הגברים, אלא הוא בא להסביר לך מה זה הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, שזה עניין, והעניין הזה הוא מגמתי, גברי הוא, יש לו אופי תכליתי, מחבש, מעצב, חותר לאיזה תכלית, והאופי הזה גברי הוא. על כן, על פי רוב לא תמצא תארים אלוהיים נשיים, יוצאים מקום אחד יוצא מן הכלל. אבל זאת כי העניין האלוהי הוא פועל. על כן הוא עסוק להסביר לך מה זה ראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. זה ההתאמה אל העניין. הראויות זה תכונה, זה אופי. אופי החיות, הסגול. אבל התכונה הישראלית שהיא סגולת ישראל, שהיא המעלה העליונה של ישראל, היא התואם שלהם, ההזדהות שלהם, ההתגלמות של העניין האלוקי בעצם חיותם. והחיות הזאת אופיית היא, צורנית היא, גברית היא, ותוחפת בזאת את האומה כולה, את נשיהם. זה הרעיון. אז הוא לא בא להזמיר לך, תשמע, תתאחד, גם אנשים הם משהו אצלם. זה לא הנושא. זה הנושא להסביר לך מה זה העניין האלוהי הכובש את האומה כולה וחותם אותה בצורתו. יש פה עניין צורני שהוא מתגלם בעצם הווייתה של האומה, מתגלה אל הגברים ואל נשיהם. זה העניין. ואילו לפניהם לא חל העניין האלוהי קים על יחידים. אתם מבינים? זה המוקד של הפסקה, זה גולת הכותרת של שם אנחנו חותרים, שכל הספר חותר עליה. פה אנחנו מגיעים סוף כל סוף אל הנקודה שהכל יכשיר אליה, אל המוסד שהוא הנורא מכל המושגים, העניין היותר עמוק מכל מה שאפשר להעלות על הדעת, זה המילה הזאת, עם ישראל. עם ישראל זה העניין האלוהי כפי שהוא מופיע, כמו שהמילים הגיעו פה בסוף, שוכן בקרב קהל. לא עוד עניין אלוהי כאיזה חוויה דתית, כי כל עוד זה ברובד הפרטי זה עניין דתי, אלא עניין אלוהי כעניין הווייתי. ועניין הווייתי זה מה שמתגלה בספר החיים הציבורית, הקהלית. הממד הזה עד כלל ישראל לא הופיע. וממילא לא באמת הופיע העניין האלוהי. והעניין האלוהי זו הנבואתיות, כלומר ההתאמה עם הרוח הנבואי, הנבואתיות המתמדת, ספרת חיים כללית שהיא ראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. בדבר השם שמיים יעשו, ברוח פיו כל צבאם. הדיבור האלוהי זה לא זה שאתה מסוגל לשמוע יום אחד שהוא פונה אליך ואומר לך אברהם אברהם, אלא הדיבור האלוהי זה מה שחי ומחיה, מקיים, מעצב כל הזמן את הכל. והראויות לשמיעת הדיבור האלוהי הזה, זאת אומרת קורלציה, התאמה, הזדהות עם הממד ההווייתי, הטוטלי, הכללי, החי בכל היש כאורגניות אחת. והתוכן הזה יש והוא מופיע עד לכדי מידע קונקרטי, נבואה. אבל כל הזמן יש פה את העניין האלוהי והוא חי בציבור, בקהל. זה נקרא אמונה, זה נקרא דבקות באלוקית, אתם הדבקים בשם אלוקים חיים כולכם היום. זה פירוש המילה עם ישראל, זה מה שנקרא סגולה. שם אנחנו חיים, בספירה הזאת אנחנו הווים חיים וקיימים. וזה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לדתיים. סליחה? אז אברהם אבינו, אז הוא היה עם בדרך, ועל כן הוא היה, זה מעלתו, שהוא התגלה בו מה שצריך לצאת בסיכומו של דבר. העניין הנבואי כבר מתחיל להתנוצץ בו, ועובדה שהוא היה נביא, כי יצא ממנו עם. אין החינם, אין החינם, נכון. אז באמת, מצד הפרט, אז זה לא הנקודה, זה לא העניין האלוהי. העניין שבאלוהי זה, העניין האלוהי זה מה שיופיע בכלל. ואברהם אבינו, זה המטבע הלשונית של הרב צבי יהודה, כל הייחוד שלנו, שאנחנו בנים שלו, בנים של, אבל הייחוד של אברהם, שהוא אבא שלנו. וזה מקבל משמעות לפי הדברים האלה פה. וכעניין אלוהי חל בכל אמונם. איך כתוב אצלך, עניין אלוהי חל בכל? תקראו מההתחלה. קטר לי זהם.
פרפל מעט עד שעבר ארץ לך גדולת העם. ודאי לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה בין אומות העולם וכול העניין האלוקי על המונם עד
ש... על המונם, בכל המונם. זה מצאותי, תדעו. כן, אז... ומהם עבר העניין אל נשאם, כי גם מהם קמו נביאות, ואילו לפני נוכל העניין אלי כי מליחידים אחר אדם הראשון. אדם הראשון היה שלם בכל ולא יוצא מן הכלל. אם אף גם אפשר למצוא בשלמות יציר אשר יצא מתחת ליד אמן גדול חוכמה וכל יכול ונוצר מחום אשר בחור אמן זה לשם צורה אשר יצא בה. בשלמות זו לא היה מניעה, לא מצד מזג זרה על האב ודם האם, ולא מצד ההזנה והטיפוח בשנות הילקות והילדות, ולא מצד השפעת האוויר והמים בחבל הארץ. ידעו ראשון בראו האלוה ותבנית איש שהגיע לסוף שנות בחרותו שלהם בגופו ומזותיו, והוא קיבל מת האלוה את הנפש משלמותה ואת השכל מהמעלה העליונה האפשרית לאדם פי תכונתו אנושית, אם אף את הכוח אלוהי שמעל השכל, רצוני לומר את המדרגה שבגיעו אלא ידבק האדם אלא רוחני ושיג את המצאות של אדם, וכן נקרא אדם ראשון לפני מבני אלוהים, וכל הדומים לו נזרו ותראו בני אלוהים. מתחיל רבי יהודה הלוי לתאר את הגניאולוגיה, את ההשתלשלות, תכונת החיים הזאת שהיא יצירה אלוהית מוחלטת, האדמיות הראשונה, היא זאת שהולכת ומתגלמת בקהליות הישראל. כי האדם הוא יציר האלוהים, הוא טוטליות אלוהית. וזו תכונה לא רעיונית, ולא רגשית ולא יזמות אישית ולא שום דבר, אלא הוויה טוטלית, טבע חיים, טבע חיות. רק טבע חיות הזאת יש לה את כל המדרגים, מהמדרגה הכי נמוכה עד המדרגה הכי גבוהה, מחמש מדרגות: הגוף, מידות, נפש, שכל, חלום, נבואה. חמש מדרגות, כמו ספר הכוזרי, חמישה חלקים, כמו חמישה ברכי נפשי, כמו חמישה חומשי תורה. והתכונה הזאת היא תכונה מורשתית. הוא נקרא בן האלוהים, אלה שהתכונה, התכונה של העניין האלוהים מהווה אותן, הם יקראו בני האלוהים גם כן. זה פרשנות שלו, אשר יבואו בני האלוהים ובנות האדם. יוצא שבני האלוהים הם אלה שהשאר נקראים בנים ובנות, אבל אלה שנקבו בשמות הם אלה שלכולם הייתה השלמות, שוב בחמש מדרגות: בגוף, במידות. אז פה למרבית הפלא, במקום נפש, אז מקביל לנפש אריכות ימים וחוכמה נגד השכל, ולעומת המדרגה החמישית, המדרגה שביגיעו אליה ידבק האדם בעילו ורוחנים וישיג את המיתור בפילה המחשבה ולא יהיו מגלימות, אז אצל בני האלוהים יתגלה בכושר מעשה. על הדבר הוא, אבל שני דברים. קודם כל את הרעיון העיקרי, הרעיון העיקרי להבין פה את מה שאני קורא לו בתור הגניאולוגיה, הרציפות, המשכיות, מורשת הדורות, השתלשלות העניין החי, הנשמתי, חיוני, ממשי, גזעי בדורות, מהגרעין הטוטלי האלוהי המתגלם בדמות אדם עד שהולך ומופיע, זה מה שהולך ומסביר, בהוויה העניין האלוהית שמעבר את הציבור, את הקהל. והמסקנה היא, אני אמרתי אלוהים אתם, בני עליון כולכם. העם הזה, המלוהי הוא. התגלמות, האלוהות עלי אדמות. זה הרע העיקרית, זה כדי שתבינו את היער. זה המסגרת של, בכלל כל מה שהוא עומד להגיד פה, זה מה שהוא רצה להסביר לו, שאני אגיד לך, תתר לי זהר, ויחבך את גדולת העם הזה. הוכח לך גדולת העם הזה. גדולת העם הזה, העם הזה הוא אלוהי, הוא פשוט התגלמות העניין האלוהי בפועל. עכשיו, אחרי זה, תבין, תראה הוא בגד. מה בגד? על פי רקע זה הוא ילך וידון בשאלה הזאת של, נו, חטא העגל. השאלה עדיין בינה עומדת, אבל מכל מקום, אחרי שנבין טוב מה זה העם, עכשיו, על רקע זה נדון. אבל הערתי פה הערה משנית, לשים לב עכשיו, שהאיכות הזאת האלוהית מתדרגת בחמש מדרגות, חמש בחינות, מלמטה למעלה. פה אנחנו רואים את ה... את ה איך נקרא לזה? המבט הפנימי של רבי יהודה הלוי, זאת אומרת, המבט, החילוק לכוחות הנפש אצל רבי יהודה הלוי, זו שיטתו. גוף, מידות, נפש, ומן סתם מקביל גם לדצחה, דומם, צומח, חי, הנפש, כנגד בעלי חיים, שכל זה האדם, והכוח האלוהי שמעל השכל, זו הנבואה, זה המהות הישראלי.
מידות
וצומח? סליחה?
מידות וצומח.
אז זה מקביל, כן? הגוף זה כמו דומם, והמידות עניינם לצמוח אולי, להתבטא יותר ויותר, זה קר. צריך להתרחל, המידות נוטות להתרחל, ומקביל לזה הנפש, וזה רק הקבלה, זה לא מוכרח להיות, אני אומר שצריך לשים לב שיש בזה קבלה בולטת, עד כמה שאפשר לעשות מזה זהות, זה עוד שאלה. אבל אחר הדברים האלה, מה שמופיע באדם, הוא מופיע בהמשך, בבני האלוהים. רק בואו נסיים עכשיו בנקודה הזו, ענו לשאלתי, כי לא צריך הרבה בשביל זה. מילא, אריכות הימים, הבנתי, אריכות הימים נובעת מעוצמה חיונית גדולה. אז לכן, אלה בני האלוהים הם ארוכי ימים, יש להם עוצמת חיים ביולוגית גדולה. בסדר, נגיד, הבנתי את זה. ועכשיו, מה האנלוגיה, מה ההקבלה בין נבואה, המדרגה שבהגיעו אליי בקע האדם באלוהו ורוחני וישיג המתות מחילת מחשבה, שיגיד גם אצל הבנים הוא ונבואה, הוא נבואתם. אבל הוא אומר לא, כושר מעשה.
אתה נבוא מופיע בתוצלת החיים שלא מגיע, לא מעשה.
יפה. מאיפה למדנו את הרבה הזה?
מהכוזר,
בהתחלה. יפה. זה החלום של הכוזר. כי עד רבה, מצד התביעה הנשמתית היותר עליונה, שם בא החלום והמבוקש למעשה הרצוי. וזה כושר המעשה. כושר המעשה לא שמוכשרים לבנות מכוניות, אלא כוונה שהם לעשות מעשים כשרים. ולפיים הם, ולפי ימי חיים מומים אנו את השנים מאדם עד נוער. על זה כבר דיברנו. הם האלוהים. הם האלוהים, וההיסטוריה כולה, היא כולה מקבלת את ערכה, לא בתור תרבות שעות הפנאי שלנו, שאנחנו מעלים גירה ונוברים בזיכרונות העבר. אלא במה שאנחנו עסוקים בסרטוט הקו האידיאלי שדמויות אלוהיות מבטיחות לנו את הגובה האידיאלי העתידני שהוא בקו רציף, ומתוך בחירת העבר יש לנו את הפסגות שאנחנו עומדים להפוך מהם את הרכס שעליו נבנה את רמת אחרינו. אידיאל, כן.
יכול להיות שחוגר מובילים
למטור, כמה... אתם יכולים להניגענו?